כדור הארץ הוא מקום מאוד מיוחד ביקום, או ככה לפחות אנחנו חושבים. זה המקום היחיד בו אנחנו יודעים בוודאות שיש חיים. אבל תקופה ארוכה אנחנו מאמינים שיש חיים גם במקומות אחרים. אתה מאמין שאנחנו לא לבד ביקום?
בהחלט, אין ספק.
איך הגעת לדבר הזה?
כאילו קשה למדען להגיד אין ספק, אבל כשמסתכלים על המספרים, אז הסבירות שאנחנו לבד ושחיים נוצרו רק כאן, היא כל כך זניחה שלרוב זונחים בכלל את האפשרות הזאת, וישר מניחים שקרוב לוודאי, כמעט ב-100% שיש חיים גם במקומות אחרים. עכשיו, איך למצוא אותם ואיך לוודא את זה, זה כבר סיפור מאוד מאוד רציני.
אביעד פנחי, כמה כיף שאתה פה איתי. תודה שהצטרפת.
ברור, אני מחכה לזה מלא.
נחמד פה, נכון?
אדיר.
באולפן של רדיו כל השפלה ברחובות. נודה להם בסוף. בוא נציג אותך למאזינים. אתה בן 38, גר בגבעתיים, לשעבר ירושלמי גאה?
גאה, כן. הגאווה ככה מתחלקת, אבל כן.
שבוע שעבר התחתנת.
שבוע שעבר התחתנתי.
כולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול תואר שני בפיזיקה עם עבודת מחקר במגנטיות. נכון. וכיום אתה דוקטורט לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, במעבדה של פרופסור שי צוקר.
נכון.
את המחקר שלך אתה עושה על מציאת כוכבי לכת במערכות שמש רחוקות, על ידי שיטת ההסתרה החלקית, טרנזיט, נכון? אתה חלק מקבוצת המחקר של טלסקופ החלל גאיה, של סוכנות החלל האירופאית, ואתה אפילו אחראי על גילוי כוכב הלכת הראשון שנמצא על ידי גאיה?
כן, כן, זה קרה. אני עדיין נרגע מזה. זה קרה ממש לפני חודשים ספורים, ועדיין לא כתבנו את המאמר, כי אני, הידיים שלי פשוט רועדות כל פעם שאני בא להתעסק עם זה, אבל הצלחנו למצוא כוכב לכת ראשון באמצעות גאיה.
אז תכף אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, מוזיקה, ואנחנו מתחילים. אז תכף אנחנו נגיע לגאיה, זה סיפור מעניין, שגילית כוכב לכת ראשון עם טלסקופ שוואו, נמצא שם כבר כמה שנים ומסתכל על כל היקום, אבל בוא נעשה קצת סדר. השיחה הזאת לא הולכת להיות על חייזרים, נכון?
אפשר, אבל פחות.
אוקיי, סבבה. אנחנו כן הולכים לדבר על חיפוש מקומות בהם ייתכנו חיים. זה נכון?
בעיקר על כוכבי לכת, כן, כוכבי לכת רחוקים, ששם אנחנו מעריכים שאם יש חיים, אז הם יהיו כנראה שם.
אי שם, כנראה לא על השמש.
לא.
טוב, אז בוא נתחיל מההתחלה, ומה שאנחנו יודעים על חיים, כמו שאנחנו מכירים אותם, אנחנו יודעים מלהתבונן על החיים פה, על כוכב הלכת שלנו, ומה אנחנו יודעים פה על הצורך בלקיים חיים, מה צריך כדי שחיים יתקיימו לפי מה שאנחנו מכירים?
אז לפי מה שאני מבין, ואני לא מבין גדול בביולוגיה וכימיה, אז צריך מגוון כלשהן של מולקולות אורגניות שיבצרו, ושאיכשהו המולקולות האלה בסופו של דבר ייצרו חלבונים, ייצרו חומצות אמינו, ובסופו של דבר את ה-DNA, שאנחנו יודעים שזה הבסיס של החיים על כדור הארץ. עכשיו, זה מאוד מפתה, לחשוב שאלה התנאים שצריכים להתקיים גם בכוכבים אחרים, בכוכבי לכת אחרים, כדי שחיים ייווצרו, אבל כנראה שאנחנו תמימים, כנראה שליקום יש אין ספור דרכים אחרות נסתרות ליצור חיים, ואנחנו פשוט לא יודעים אותם, לא יודעים עליהם, ומכירים רק את הדוגמה היחידה הזאת שלנו. אז כשנמצא חיים, ואני מאמין שנמצא מתישהו, אני חושב שאנחנו נופתע מאוד 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 ממה שנגלה.
כן, אה? זה לאו דווקא יהיה יצורים ירוקים על מאדים, אבל הם גם לאו דווקא יהיו כמו שאנחנו מכירים, חיים כמו שאנחנו מכירים.
אני חושב, כן.
אנחנו יודעים גם שאנחנו צריכים, כדי שאותם מולקולות יתקיימו, אנחנו צריכים מים במצב נוזלי.
נכון.
נכון? אנחנו צריכים אנרגיה של חום. מאיזשהו כוכב. כן. יש עוד דברים, אנחנו צריכים חמצן, פחמן, נטרן, כאילו אנחנו, החיים שאנחנו מכירים מורכבים מכל מיני יסודות.
נכון. אז היסודות האלה כנראה יהיו גם במקומות אחרים, כי בכל פינה שאנחנו מסתכלים ביקום, אנחנו רואים מימן ופחמן וחמצן, אז אלה יסודות מאוד נפוצים, לא כמו מימן כמובן, אבל נפוצים מאוד. מים בצורה נוזלית, גם אפשר לראות שדי קל למצוא, ושוב, אנחנו לא כך יודעים מה לחפש, אז כרגע אנחנו מחפשים את מה שאנחנו יודעים שעבד כאן. יכול להיות שוב, שיש המון טריקים אחרים שאנחנו לא מודעים אליהם עדיין.
אז תכף נדבר גם על איך באמת מחפשים את הסימנים האלה, אבל מן הסתם אנחנו צריכים לחפש כוכבי לכת, נכון? כן. שם אנחנו משערים שזה יקרה, זה לא יקרה על כוכבים, נכון. זה לא יקרה, אני לא יודע אם זה יכול לקרות על ירחים, יכול להיות שיש ירחים שאולי זה יכול לקרות עליהם.
מאוד ייתכן.
מאוד ייתכן. אבל אנחנו מסתכלים בעגה המקצועית על מה שנקרא אקסופלנטס, זאת אומרת כוכבי לכת שמחוץ למערכת השמש שלנו,
נכון.
שהתנאים עליהם דומים באיזשהו אופן לתנאים על כדור הארץ, זאת אומרת שהם מסתובבים סביב איזשהו כוכב, במרחק מסוים, נכון?
אז המרחק הוא מאוד תלוי גם בכוכב עצמו, וחשוב לי רגע להגיד שכוכבים, כשאנחנו אומרים כוכבים, אנחנו מתכוונים לשמשות, כמו השמש שלנו, רק רחוקות מאוד. אז כל הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים, למעט כמה אחדים, אלה שמשות, כמו השמש שלנו, רק רחוקות מאוד.
נסביר רק למי שפחות מכיר את השפה הזו, כוכב זה כוכב, ושמש זה כוכב שסביבו מסתובבים כוכבי לכת. סן זה בעצם סטאר שסביבו פלנטס.
אנחנו משתמשים במקצוע שלנו במושגים כוכב ושמש, ממש
בצורה מקבילה.
בצורה מקבילה לחלוטין, כן.
אוקיי, אז יש הרבה כאלה? אני יודע שיש תמיד אומרים שיש מלא כוכבים, אבל יש גם מלא כוכבי לכת?
אז אוקיי, אז
ויש כוכבים. ויש מספיק כוכבי לכת שיש להם תנאים מתאימים?
וואו.
מה אנחנו יודעים?
כנראה שיש אין ספור. אבל כוכבים זה הכי קל לראות, כי הם כמו השמש שלנו, הם מייצרים אור, ואפשר לראות אותם ממש מרחוק. וכשאנחנו מסתכלים בשמיים בלילה, אנחנו רואים המון כוכבים, ואלה בעצם שמשות רחוקות, כמו השמש שלנו, רק מספיק רחוקות שהם יראו לנו כמו ממש נקודת אור קטנה וחיוורת. אז באזור שלנו, שנקרא גלקסיית שביל החלב, יש בערך 100 או 200 מיליארד שמשות כאלה, שמקיפות מרכז משותף, ואנחנו פשוט סובבים סביב כוכב אחד כזה, סביב שמש אחת כזו. ובמשך אלפי שנים לא ידעו האם סביב, לא יודע אם אלפי, אבל במשך המון זמן לא ידעו האם סביב אותם כוכבים, אותן שמשות, יש גם כוכבי לכת.
קודם כל אני משער שבמשך הרבה שנים לא חשבו, כי חשבו שהכל מסתובב סביב כדור הארץ.
כן, לא איזו לחשוב אפילו.
נכון, לא איזו לחשוב על זה שמשהו מסתובב סביב משהו אחר.
נכון.
אז אני לא רואה את הבעיה, כאילו, תשמע, עולים על סטארשיפ של אילון מאסק, וטסים לכוכב הקרוב, ומבקרים את הפלנטה שסביבו.
צ'יק צ'ק, נוסעים רגע, בודקים שנייה וחוזרים, אפילו משאירים את הסיר על הגז.
אני חושב שהחללית שלו תהיה מוכנה בקרוב, לא?
אז חדשות רעות, גם אם החללית שלו תהיה מוכנה מאוד בקרוב, וגם אם היא תטוס במהירות מסחררת של זרוק נגיד מספר.
נגיד עשירית ממהירות האור?
טוב, עשירית ממהירות האור זה עוד מאוד מאוד מהיר, אנחנו לא מתקרבים.
אני אתן לך תשובה, עדיין ייקח לנו 20 שנה להגיע לאלפה קנטורי, אז זה גם לא טוב.
למי שישאר על כדור הארץ, יעברו 20 שנה עד שנגיע לכוכב הכי קרוב. או אפילו 4 שנות אור, לא אלפה קנטאורי, זה 4 ומשהו
שנות אור. כן, 4 ומשהו שנות אור, אבל אם אתה...
אז עשירית, אז זה 40. אז ייקח 40 שנה רק לטיול הלוך.
כן.
למי שיהיה על החללית, ייקח קצת פחות בגלל תורת היחסות, אבל בסדר, נשים את זה רגע בצד.
למרות שבמהירות כזאת זה עוד זניח.
זה יחסית זניח.
ככל שאתה מתקרב ממש 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 למהירות האור, אז הזמן זז באמת לאט יחסית.
נכון, אז אולי ייקח לו כמה ימים פחות מ-40 שנה, לא יותר מדי, אבל עדיין 40 שנה לכל כיוון. והוא צריך גם לחזור, אז זה עוד 40 שנה. אז במהירות המסחררת שאנחנו לא קרובים בכלל להגיע אליה, ייקח 80 שנה טיול הלוך ושוב, לא משהו שאפשר לבנות עליו יותר מדי.
אז מה אנחנו בכל זאת עושים? איך אנחנו מגלים כוכבי, נקרא לזה כוכבי לכת או פלנטות? כדי להקל על הבלבול בין כוכב לכוכב לכת.
אז זהו, זה באמת מבלבל. אז כוכב לכת זה כמונו, כמו מאדים, כמו צדק, אלה גופים שסובבים סביב כוכבים, סביב שמשות. ואנחנו באמת קוראים להם הרבה פעמים פלנטות כדי לא להתבלבל. כי כוכב לכת ופלנטה זה אותו דבר.
אז יאללה, בוא נקרא לזה פלנטה.
יאללה, פלנטות. אוקיי. אז
איך אנחנו מגלים פלנטות אחרות?
אוקיי, אז יש מגוון דרכים. זה באמת מדהים כמה יצירתיות הושקעה בעניין הזה. השיטה שאני משתמש בה היא שיטה שהיא נראית חסית ברורה מאליה, והיא אומרת כך, אם באמת יש איזשהו כוכב לכת, איזושהי פלנטה שסובבת סביב הכוכב שלה, השמש שלה, והמישור תנועה שלה מסודר כך שמדי פעם היא תסתיר, הפלנטה הזאת תסתיר את השמש שלה, כשהיא חוצה את קו הראייה שלנו אל הכוכב הזה, אז אנחנו נראה ירידה קטנה בעוצמת האור של השמש הזו. והירידה הזאת, חוץ מזה שהיא תהיה מאופיינת בעקומה מאוד מאוד ברורה, שיש עליה המון תיאוריה, היא גם תחזור על עצמה. כל פעם שהפלנטה תעשה הקפה אחת. ואנחנו, ככה אנחנו מגלים את זה. אנחנו פשוט מסתכלים על כוכבים רחוקים, בסבלנות, מודדים את עוצמת האור כל כמה זמן, כל שעה למשל. ומחכים לראות את הירידה הזאת בעוצמת האור, ולראות אם זה חוזר על עצמו. והמשימת חלל הכי מוצלחת שהייתה בעניין הזה, משימת חלל קפלר של נאסה, זה מה שהיא עשתה, היא שיגרה טלסקופ אדיר לחלל, שצפה באזור מסוים בשמיים, בערך ב-150 אלף כוכבים, וניתר את עוצמת האור שלהם כל חצי שעה למשך 4 שנים. ומצא אלפי מערכות שמש. זאת אומרת, רק בפינה הקטנה הזאת בשמיים מצאנו אלפי מערכות שמש שלא רק עם פלנטה אחת, עם לפעמים כמה פלנטות. יש מערכת שמש אחת אפילו עם 7 פלנטות שמקיפות את השמש להן. זאת אומרת, זה נראה כאילו בכל מקום שאנחנו מסתכלים בשמיים, אנחנו מוצאים מערכות שמש אחרות.
אני רוצה לקחת לך צעד אחורה.
קדימה. אחורה.
אי שם ל-1992, ששם בעצם מגלים בפעם הראשונה פלנטה שמסתובבת סביב כוכב, במקרה הזה זה היה פולסר. Mm-hmm. שני אסטרונומים, פולני ועוד אחד, פולני ופלוני, גילו את הדבר הזה. ובאמת, כן. השיטה הראשונה של לזהות פלנטות סביב כוכבי לכת, שיטה שהשתמשו אז באותה תקופה ברדיו טלסקופים,
כן.
נכון? זה בעצם שיטה טיפה שונה משיטת הטרנזיט שאתה דיברת עליה.
נכון.
שיטה ש...
זו שיטה מאוד מאוד מתוחכמת, שהיא פשוט בונה על כך שאם יש איזשהו, קראת לזה פולסר, אבל זה גוף שפולט אור באופן מאוד מאוד מחזורי, ברדיו אני חושב שזה קורה כל כמה שניות או דקות, והקצב של ההגעה של האות אלינו משתנה כל פעם במעט, אבל גם בצורה מחזורית. אז זה יכול למשל להיגרם על ידי כך שהעצם הזה נע במסלול מעגלי משלו. ואם הוא נע במסלול מעגלי משלו, אז כשהוא הכי קרוב אלינו ייקח לאות הכי פחות זמן להגיע, וכשהוא הכי רחוק להפך. אז,
אפקט דופלר בעצם.
אז לאו דווקא, זאת אומרת, יש פה גם דופלר, אבל זה בעיקר, אני חושב, השינוי בתזמון של ההגעה של האות. אז האות מגיעה כל פעם קצת יותר מוקדם או קצת יותר מאוחר ממה שמצפים, וזה ממש אפשר לצייר את זה, וזה יוצר ממש סינוס כזה, והזמן מחזור של הסינוס נותן לך המון מידע על מה גורם לפולסר הזה לנוע ככה במעגלים. וכשעשו את כל האנליזה, ראו שהמסה של העצם הזה היא מסה של כוכב לכת. וככה בעצם התגלה כוכב לכת הראשון, בצורה מאוד מאוד מפתיעה ושונה ממה שתיארתי עד עכשיו.
אז דיברנו על שתי שיטות שאני חושב שהן יחסית השיטות העיקריות היום, נכון? לזהות כוכבי לכת סביב כוכבים, או פלנטות אמרנו, סביב כוכבים, כן. יש עוד שיטות?
אז דווקא עוד שיטה שלא דיברנו עליה, היא שיטת המהירויות הרדיאליות. היא השיטה השנייה הכי בוא נגיד,
נפוצה
או שמשתמשים בה. וזו שיטה פשוט מטורפת, זה לא יאמן שאנחנו מצליחים לעשות דברים כאלה. וזה באמת נגרם לידי אפקט דופלר שהזכרת. אז כמו הפולסר, לשמשות, יש אור שיוצא מהן, והאור הזה מכיל בתוכו המון המון מידע לגבי סוג השמש שיצרה את האור הזה, ובנוסף, משהו יותר מעניין, זה שהאור הזה מכיל גם חתימות של אלו יסודות ואלו מולקולות יש באטמוספירה של השמשות הרחוקות האלה.
באטמוספירה של השמשות או באטמוספירה של הפלנטות?
של השמשות, לפלנטות מגיע. אז כשהאור הזה מגיע, אחד הדברים היותר מעניינים שאפשר לעשות איתו זה לשלוח אותו למין שרה, ולפרק אותו, את האור הזה לספקטרום שלו. והספקטרום הזה מכיל המון המון מידע, ואחד הדברים שאפשר לעשות עם הספקטרום הזה, זה לראות האם הוא זז, בגלל אפקט דופלר, האם הוא זז, בוא נגיד, ימינה ושמאלה על הגלאי. וזה קורה לאו דווקא בגלל, כמו שאמרנו מקודם, הזמן שלקח לאות להגיע, אלא בגלל שכשעצם שפולט אות מחזורי, מתרחק או מתקרב מאיתנו, אז המחזוריות של האות הזאת משתנה. דוגמה שאנחנו ערים לה כל יום, זה אמבולנס למשל שנוסע בכביש,
סירנה שלו.
הסירנה שלו פתאום יורדת כשהוא מתרחק מאיתנו. זה קורה כי טוב, אני לא
זה האפקט דופלר.
מכירים, כן, אפקט דופלר, יפה. אז זה קורה אותו דבר גם באור, והתדר של האור הוא בעצם הצבע של האור הזה. אז כל הספקטרום הזה זז ימינה ושמאלה, במחזוריות שתואמת את ההקפה של הפלנטה סביב הכוכב, כי הכוכב עצמו לא נשאר במקום, אלא הוא זז גם במעגל, קטן יותר אמנם מהפלנטה שלו, אבל גם זז במעגל, והמעגל הקטן הזה יוצר את אפקט הדופלר, וממש רואים את הספקטרום זז ימינה ושמאלה על הגלאי, בפעם מחזוריות הזו של הפלנטה.
ימינה ושמאלה זה עושה רד שיפט ובלו שיפט?
בדיוק.
כי הוא מתרחק ומתקרב?
בדיוק, רד שיפט ובלו שיפט.
אוקיי, מגניב.
כן.
אז דיברנו כבר על שלוש שיטות.
נכון.
שיטה הראשונה טרנזיט, שיטה השנייה שאני עשיתי מן הסלמי ובלבלתי אותה עם השיטה השלישית, ועכשיו השיטה השלישית שדיברת עליה, מה היתרונות והחסרונות של השיטות האלה?
וואו, אוקיי. אז
בהיי לבל ככה.
בהיי לבל, אז יאללה, אז השיטות של הטרנזיט, של ההסתרה החלקית, היא בהמוניות שלה. זאת אומרת, אפשר לכוון מצלמה לשמיים, ולמדוד את עוצמת האור לכל אחד מהכוכבים שנופלים על החיישן של המצלמה, כל כך וכך זמן, היום זה כבר מגיע לזמנים של דקות, ולמדוד בו זמנית לכולם בבת אחת. וזה פשוט כי האור מגיע כל פעם לחיישן אחר, לטרנזיסטור אחר בחיישן של המצלמה, ואפשר ממש למדוד עבור הכוכב הזה את האור כל כך וכך זמן. אז אפשר לכוון מצלמה ולמדוד לעשרות אלפי, מאות אלפי כוכבים בבת אחת. אז זה היתרון של השיטה של ההסתרה החלקית. החיסרון שלה זה שגם אם משהו מסתיר את הכוכב הזה, אתה לא יכול באמת לדעת מהו. אתה יכול לראות כמה אור הוא סתר. וכדי לדעת יותר מזה, אתה חייב להצליב את זה עם השיטה השנייה של המהירויות הרדיאליות, של אפקט הדופלר, שהיתרון שלה הוא באמת שאתה מקבל המון מידע על הכוכב, אתה מקבל את הספקטרום של הכוכב, אתה מקבל את ההרכב האטמוספרי שלו, מאיזה יסודות הכוכב הזה בנו, את הסוג של הכוכב, את הגיל שלו, ואם אתה עושה את הניתוח בצורה מספיק זהירה, אז אתה גם יכול להעריך את המסה של הפלנטה שסובבת סביבו, או של העצם שסובב סביבו.
וזה מה? כי בשיטה השנייה אתה משתמש במצלמה אחרת שיש לה רזולוציה יותר גבוהה, או מה הסיפור?
אז זהו, אז בשיטה של המהירויות הרדיאליות של הספקטרום, אתה חייב את כל הפרוצדורה הזאת של להעביר את האור דרך מין שרה, ולזרוק את הספקטרום שיוצא, את הקשת הזו שיוצאת, אתה צריך לזרוק אותה על מערך כזה של חיישנים, אז את זה אי אפשר לעשות בצורה המונית כרגע. זאת אומרת, ממש מכוונים כל פעם את הטלסקופ לכוכב אחד, מסתכלים רק עליו או על כמה בודדים אחרים, ועושים את הניתוח הזה, זה לא משהו שאפשר לעשות בצורה המונית. אז זה החיסרון שלה, שהיא הרבה פחות נגישה.
אוקיי. אז השיטה של טרנזיט נחשבה לכל כך מוצלחת, שב-2018 נאסה שגרה את הלוויין טס, שזה קיצור בעצם של Transiting Exoplanet Survey Satellite.
כן.
נכון? שזה, וואו, טלסקופ או לוויין, שאמור לעשות survey, איך אומרים survey בעברית?
סקר.
סקר של, של, של כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש שלנו.
כן, שמלכים, מלשון, שכחתי את המילה, אבל שמסתירים את השמש שלהם.
אוקיי.
שעוברים על פני השמש שלהם ומסתירים אותה.
מה מיוחד בלוויין הזה, נגיד, לעומת קפלר שהיה לפניו?
אז קפלר הסתכל על אזור אחד בשמיים, וזהו, כל עוד הוא עבד כמו שצריך, הוא הסתכל רק על האזור הזה, וזה הכל. אז טס עושה פחות או יותר את אותו דבר, אבל במקבצים של 4 שבועות, ובכל 4 שבועות כאלה, הוא מסתכל על מין פס כזה בשמיים, וכשה4 שבועות האלה נגמרים, הוא מסתובב טיפה, ומסתכל על פס אחר.
אז הוא ממפה לאט לאט בעצם את השמיים.
הוא לאט לאט ממפה כמעט את כל השמיים. אני לא זוכר את המספר, אבל 80% או 90% מהשמיים.
רגע, איפה הוא נמצא בכלל? במסלול סביב כדור הארץ?
כן, מסלול מאוד אקצנטרי סביב כדור הארץ. הוא למעשה לוויין. אז הוא ממש מקיף את כדור הארץ, וכל שבועיים הוא כזה נופל בחזרה לכדור הארץ, ושולח את האותות שלו.
אוקיי, מגניב.
כן, סופר.
אז זה נשמע כאילו הוא הסופרסטאר החדש של הנושא הזה של טרנזיט. יש לו גם חסרונות לסופרסטאר הזה?
הוא גנב את כל ההצגה, בצדק. יש לו כמה חסרונות. דבר ראשון, הוא לא טלסקופ, אלא הוא ממש מערך של 4 מצלמות DSLR, עם עדשה בקוטר 10 סנטימטר. זה נחשב קטן.
נכון.
קפלר נגיד היה עם 94 או 95 סנטימטר, זאת אומרת, צריך משהו הרבה יותר גדול בשביל לאסוף את כל האור הזה.
10 סנטימטרים, האבל זה מה, 2.5 מטר לדעתי, או משהו בסגנון הזה.
אני לא זוכר, לא באתי מוכן.
זה קטן, 10 סנטימטרים.
כן, זה ממש מצלמה של צלם, מצלמה רגילה. אז עשו את זה מכמה סיבות. דבר ראשון, כסף, תקציב, זה היה הרבה יותר זול וקל לשלוח מצלמות פשוט, וכי גם לא באמת צריך את הטלסקופ הכי משוכלל. זאת אומרת, אפשר גם להסתדר עם מצלמות. חיסרון אחד של הלוויין הזה זה שאומנם יש לו את היכולת הזאת לבהות בכוכב ובקפדנות למדוד את העוצמת אור שלו, לא רק כוכב אחד, אלא עשרות אלפי כוכבים בבת אחת, ולמדוד את עוצמת האור שלהן בצורה מאוד מאוד מדויקת, וממש כל 2 דקות או 30 דקות, אבל אחד החיסרונות שלו זה שהוא בגלל העדשה הקטנה, יחסית, יש לו אפקט של סינבור, ובשביל לבטל את האפקט הזה, אז קצת הוציאו את העדשות מפוקוס, בכוונה.
אוקיי.
גרמו לו לראות מטושטש.
הוא עדיין הצליח אבל לקלוט את עוצמת האור למרות הטשטוש?
כן, פשוט הטשטוש הזה יוצר לו, סביב כוכבים בהירים, הוא יוצר לו מין הילה כזאת, שכל האור של הכוכבים שנמצאים, ליד הכוכב הבהיר הזה, פשוט מתערבב עם האור של הכוכב הבהיר, וקשה להבחין, זאת אומרת, מקבלים את כל האור הזה ביחד.
יש לו, אם אני זוכר את המושג, את המונח המקצועי, נכון? יש לו PSF קאקי, נכון?
בדיוק, יש לו...
PSF Point Spread Function.
בול, בדיוק.
היכולת שלך למקד, לקבל מיקוד על נקודה מסוימת, בצורה מאוד מאוד טובה, קאקי אצלו.
כן.
מרוח.
הרבה פחות מהממוצע. בערך, כן, בערך דקת קשת.
אבל בכוונה.
סוג של בכוונה. כן, כדי לשמר את היכולת הזאת להסתכל על כל הכוכבים בבת אחת, בצורה הכי טובה.
אוקיי, אז אתה דוקטורנט באוניברסיטה, אצל המנחה שלך, ואתם חלק מקבוצת מחקר יחד עם פרופסור צבי מזה, שהוא אחד האסטרונומים הידועים מאוניברסיטת תל אביב.
כן.
ואתם, מה, עובדים על הטלסקופ הזה? אני יודע שאתם עבדתם, הזכרנו בהתחלה את טלסקופ גאיה, אז הייתם חלק מפרויקט של גאיה, אז איך הדברים מתחברים? דבר איתי, דבר.
אוקיי, בוא נעשה קצת סדר. דבר ראשון, אני רוצה להגיד שפרופסור שי צוקר הוא אדם מדהים, הוא ממש לקח אותי דרך אדירה בדוקטורט הזה, ואני מרגיש מאוד מאוד קרוב אליו, מאוד אוהב אותו. פרופסור צבי מזה הוא גם בן אדם פשוט מדהים, ושניהם היו בחתונה אגב. בשבוע שעבר, צבי מזה גם
היה... למה אני לא הייתי? למה לא הזמנת אותי?
אייל, עשינו אירוע מצומצם, סליחה, באמת. רק משפחה.
עוד לא הכרנו.
ופרופסורים.
אוקיי.
וצבי גם הסכים להיות העד, אז הוא ממש כתוב על הכתובה, זה מאוד מאוד מרגש ומשמח.
יש לך סופר סטאר
על הכתובה.
וואו, זה כזה קח.
בדיקה של חנונים, בדיקה של חנונים, סופר סטאר.
סופר סטאר.
על הכתובה.
מדהים. כן. אז שי וצבי היו חברים בקבוצה של טלסקופ החלל גאיה, של סוכנות החלל האירופית, כשאני התחלתי את הדוקטורט. אז הם ממש היו חלק, בכלל, חלק מהרבה משימות חלל אחרות. הם מאוד מאוד פעילים בתחום וידועים בצורה ממש בינלאומית. צבי גם חבר בקבוצה של טס, עוד מעט נגיע לאיך זה התפתח, אבל כשאני באתי לבדוק את האפשרות אם לעשות דוקטורט אצל שי, אז הוא ישר סיפר לי על גאיה, על הטלסקופ שכבר אוטוטו מתחיל לתת את הדאטה שלו.
שתכף נדבר עליו מה זה ומי זה.
כן, זה טלסקופ מדהים. ושאל אותי אם אני רוצה להצטרף ולעזור בחיפוש של כוכבי לכת בדאטה של הטלסקופ הזה, והסביר לי כמה הטלסקופ הזה חשוב ומעניין. אז אנחנו עובדים על הטלסקופ הזה בערך מאז שהתחלתי, מסוף 2016, משהו כזה. אז עשינו הרבה דברים מעניינים ביחד, אבל בסופו של דבר, כן, יש לי גישה, גישה מאוד נדירה לדאטה של הטלסקופ חלל הזה, שהיא לא, הגישה הזאת היא לא פומבית, זאת אומרת,
כן.
אנשים מהשורה לא יכולים לגשת לדאטה.
גם לי יש.
אוי, אוי, אוי.
לא, עדיין לא.
מישהו השאיר את הסיסמה הדבוקה לאיזה חלון.
אז תספר לנו מה זה גאיה. דיברנו על טס, אבל מה זה... אני כל הזמן אומר שאני צריך להביא יין ובירות להקלטות האלה, אבל אני רואה שלא תמיד צריך.
תשמע, אני לא יודע...
לפעמים זה זורם גם בלי.
משהו, כן, יבעבע פה, אני לא יודע מה זה יעשה.
דיברנו על טס, מה זה גאיה?
אוקיי, אז גאיה זו משימת חלל אחרת לגמרי, של סוכנות החלל האירופית, שהמטרה שלה היא מיפוי אסטרומטרי. כלומר, ממש למדוד את המיקום הדו-ממדי של כוכבים על כיפת השמיים. וכשאני אומר...
אנחנו לא יודעים להסתכל למעלה לשמיים, אנחנו צריכים טלסקופ של זה, אנחנו לא יודעים להסתכל למעלה...
אנחנו יודעים טוב מאוד להסתכל, אבל הדיוק שאנחנו יכולים להגיע אליו מהקרקע הוא דיוק יחסית חלש של שניות קשת למשל, או קצת פחות.
שנובע מה, מעיוות דרך האטמוספירה, כשמסתכלים דרך האטמוספירה?
כן, האטמוספירה עושה בלגן ענק, כשאנחנו מסתכלים על כוכבים, על כדור הארץ, אז הכוכבים האלה מנצנצים, בגלל שהאור שלהם עובר דרך כיסאי אוויר כאלה, נכון. בדיוק באטמוספירה, וטלסקופים בחלל לא חשופים לזה.
אתה יודע שאתה הורס להרבה אנשים עכשיו את זה, כולם חשבו שכוכבים מנצנצים, כי הם מנצנצים.
כי הם לא רוצים לעלות לשמירה.
אז לא חברים, זה לא בגלל שהם באמת מנצנצים, זה בגלל כיסאי אוויר באטמוספירה.
מנצנצים על חברים
שלהם. סתם אפקט אופטי.
כן, סתם אפקט אופטי. שהוא נחשב מעצבן מאוד בקהילה האסטרונומית.
שבגינו אנחנו בעצם מעלים טלסקופים לחלל, כי אין הבדל גדול בין ה-500 קילומטר מעלינו לבין פה על הקרקע, ההבדל המשמעותי זה ה-100 קילומטר של ההשפעה של האטמוספירה.
כן, לגמרי האטמוספירה.
אוקיי.
וזה שאין יום ואין לילה בחלל.
נכון.
זה גם חשוב.
נכון.
אז אוקיי. אז גאיה, המטרה שלה זה למפות בצורה מדויקת, באופן חסר תקדים, את הכוכבים בשמיים ובגלקסיה שלנו, והדיוק שהיא יכולה להגיע אליו, זה דיוק פשוט מפלצתי, של עשרות מיקרו שניות קשת.
מה זה אומר? תסביר, תן דוגמה.
אוקיי, אז אם ניקח מעלה, ניקח מעגל ונחלק אותו ל-360, מעלה זה דבר יחסית קטן. טוב. עכשיו נחלק את המעלה הזאת לדקות. אז דקת קשת זה...
שכאילו 60 דקות במעלה?
כן, יש 60 דקות במעלה. את הדקת קשת הזאת נחלק לשניות, אז יש 60 שניות בדקת קשת הזאת.
3,600 שניות במעלה אחת.
במעלה אחת, שזה כבר משהו מאוד מאוד דק וקטן.
נכון.
עכשיו את זה תחלק במיליון.
מה?
תחלק, מה אכפת לך? תחלק במיליון.
חילקתי, יצא מגניב.
יצא משהו סופר קטן, עכשיו תכפול את זה ב-10 או 20. זה בערך מה שמגיעים אליו. כדי להסביר מה זה אומר.
לסבר את האוזן, תן לנו דוגמה.
אז זה הדיוק שצריך בשביל להצליח לראות שערה צומחת על ראש של בן אדם בשנייה אחת, כמה שהיא הספיקה לצמוח בשנייה אחת, ממרחק של 40 מטר. כאילו, כמה כבר שערה יכולה לצמוח בשנייה אחת.
אוקיי.
אוקיי. עוד דוגמה, אפשר?
יאללה. עוד דוגמה מופרעת.
בוא נגיד שאתה עכשיו טס לירח, ואתה עומד על הירח ומחזיק ביד תפוז אחד או שניים, ואתה לא אומר לי כמה, אם היה לי את היכולת הדיוק של גיא, הייתי יכול להגיד לך אם יש לך על היד תפוז אחד או שניים, אם הייתי עומד על כדור הארץ. כאילו זה מדע בדיוני, זה ממש מדע, אנחנו ממש חיים בעתיד.
אוקיי.
אז אלה יכולות מפלצתיות.
אז זה היכולות של גאיה.
כן. והיכולות האלה נותנים לגאיה תמונת מבט שונה לחלוטין, נקודת מבט שונה לחלוטין על היקום ועל הגלקסיה שלנו. בעיקר כי גם אפשר למפות מיקום בצורה מאוד 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 מדויקת, והמיקום הדו-ממדי הזה בקורדינטות, דו-ממדיות, כמו שממפים מיקום על פני כדור הארץ, אז המיקום הדו-ממדי הזה לאורך זמן נותן לנו יכולת למפות מרחקים גם, למדוד את המרחק לכוכבים הקרובים בגלקסיה שלנו.
פרלקסה?
בדיוק בגלל אפקט הפרלקסה.
אוקיי. כשכדור הארץ... זאת אומרת, אנחנו מודדים את זה מצד אחד של כדור הארץ, ואחרי זה מודדים את זה אחרי שכדור הארץ יסתובב.
כן, אחרי נגיד חצי שנה, אז כדור הארץ נמצא בצד השני ביחס לשמש, ואנחנו מקבלים נקודת מבט שונה, כמו שאנחנו סוגרים כל פעם עין אחת בראש. אז אנחנו מקבלים כל פעם זווית שונה כזאת של הסתכלות על הכוכבים, וכוכבים קרובים אלינו יזוזו יחסית אלינו יותר מאשר כוכבים רחוקים או גלקסיות רחוקות. וככה אפשר למדוד מרחקים בצורה מאוד 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 מדויקת, ומדידת מרחקים באסטרונומיה זה אתגר עצום שמאוד מאוד עוזר, בוא נגיד, בכל תחומי האסטרופיזיקה, ועד היום לא היה מאגר מידע גדול מספיק של מרחקים לכוכבים בגלקסיה. ואז גיא בא עם הסופר רזולוציה המשוגעת שלה, ויצרה מאגר של 2 מיליארד כוכבים בגלקסיה שלנו.
וואו.
של מיקום תלת-ממדי מאוד 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 מדויק.
תוך קצת, כמה זמן היא קיימת?
היא שוגרה בסוף 2014.
וואו, מזמן, אוקיי.
לא, אז הוא פעיל כבר 5 שנים, הטלסקופ הזה.
חשבתי שהוא כמו טסט, צעיר כזה.
לא, הוא כבר זקן, זהו, די.
אז תשמע, זה מדהים מה שאתה מספר. צד אחד אתה מדבר איתי על טלסקופ אחד שיש לו בעיית ראייה כלשהי, אבל יש לו יתרונות משלו. מצד שני, אתה יודע לספר לי על טלסקופ אחר שיודע לתת רזולוציה מאוד 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 גבוהה.
כן.
וזה מביא לי רעיון מטורף.
אוקיי, דבר איתי.
למה לא לשלב בין היכולות של שני הטלסקופים האלה?
וואו, וואו.
ולא יודע, בוא נתקדם עם המחשבה, אז תראה לאן זה יוביל.
מיליון דולר, אחי. מרעיון של מיליון דולר.
רגע, חשבתם על זה כבר אצלכם?
אני חייב לומר שכן, איחרת ממש ממש בקצת, באיזה 3 שנים.
אוקיי.
או שנתיים ו...
ברזולוציה של גיא זה לא...
כלום, ברזולוציה של מערכות שמש, זה בכלל שום דבר.
בדיוק, בדיוק.
אז כן, אז הרעיון הזה עלה אצל פרופסור צוקר ופרופסור מזה, שפרופסור מזה חבר בקבוצה של טס, אז הוא חשב על החיבור הזה, ופרופסור צוקר גם, והם היו פשוט בכנס, האמת, פרופסור צוקר, בוא נקרא לו שי.
כן,
שי.
יותר קל.
יותר קל. היה בכנס באוסטריה, שבמקרה היו בו גם הראשים של הפרויקט של גאיה ושל טס. והם היו ממש באותו אולם, והרעיון הזה, אני לא בדיוק זוכר מי חשב עליו, נראה לי ששי, והוא התקשר לצבי, ואמר לו, תשמע צבי, הם שניהם פה. אנטוני בראון, שהוא ראש הקבוצת ניתוח מידע בגאיה, וג'ורג' ריקר, שהוא... גם אותו דבר בטס, הם שניהם פה, בואו נדבר איתם. וצבי מיד קנה כרטיס, והיה שם יום למחרת.
וואו.
טס לאוסטריה, כאילו חייו תלויים בזה, ונפגשו, הציעו להם את השיתוף פעולה הזה, אמרו להם מה גיא יכולה לתת לטס, והפרויקט הזה התחיל ככה להיוולד.
בעצם הרעיון של איך אפשר לשתף פעולה ולקבל ערך מוסף משילוב של מידע משני הלוויינים האלה, היה רעיון ישראלי.
כן, לגמרי, של שי וצבי.
אוקיי, מגניב.
כן, סופר מגניב. והיתרון, שני יתרונות עיקריים, זה שכמו שהזכרתי, שכשטס רואה כוכב בהיר, אז הוא מסומבר טיפה, והוא לא יכול להבחין בין הכוכב הבהיר לבין שכנים שנמצאים דקת קשת ממנו.
זאת אומרת, שיכול להיות לידו או מאחוריו כוכב אחר, והוא לא ידע להבחין שמדובר בשני כוכבים.
נכון, הוא לא רואה אותו בכלל. עכשיו.
הוא רואה גוש של אור.
הוא רואה בדיוק, גוש של אור. עכשיו, אם במקרה, אני מזכיר שטסט מחפש הסתרות מחזוריות בעוצמת האור, ירידות מחזוריות בעוצמת האור. עכשיו, אם הוא רואה ירידה כזאת, הוא לא יודע האם זה נובע מכך שיש סביב הכוכב הבהיר
פלנטה
שמסתירה אותו בקצת, כי פלנטה זה גוף קטן, או שברקע יש איזשהו כוכב אחר, חיוור, שהוא בכלל לא כוכב אחד אלא שניים, שזה משהו מאוד מאוד נפוץ ביקום, שני כוכבים שמסתובבים אחד סביב השני,
כוכבים בינאריים.
בדיוק, מערכת בינארית של כוכבים, כוכב בינארי, שמסתירים אחד את השני, ובמקרים האלה, בכוכבים בינאריים, ההסתרות, הן יכולות להגיע גם ל-50%. זאת אומרת, העוצמת האור יכולה לרדת ב-50%. עכשיו, כשהירידה הזאת מתערבבת עם האור של הכוכב הבהיר, זה יוצר ירידה בעוצמת האור שהיא יחסית, היא הרבה יותר קטנה. אז זה מגיע לירידה של כמה אחוזים, שזה מתאר בדיוק מקרה של פלנטה. אז זה למעשה מתאה את טס, מקרים כאלה מתאים את טס, וגורמים לו לחשוב שיש פלנטה סביב הכוכב הבהיר.
רגע, אז יכול להיות שיש מצב ש... כאילו, אני משער ש... טוב, טוב, בוא נתקדם עם זה, אבל סתם, okay. כאילו, גיליתם מקרים כאלה?
היה עשרות. אני גיליתי בעצמי.
זה לא false positive, מה זה?
זה בדיוק false positive.
זה false positive,
כן,
אוקיי.
כן, בדיוק מקרים כאלה של false positive, וגם מצאנו לא מעט true positive, שיכולנו לאשש שבאמת מדובר בהסתרה של פלנטה בכוכב הבהיר עצמו.
אוקיי.
אז מה שקרה זה שאחרי הכנס הזה באוסטריה, צבי ושי מאוד מאוד התרגשו ומאוד רצו שנעשה עם זה משהו, אני קלטתי את עצמי בבית לאיזה 3 שבועות, ובניתי את הקוד שמחפש את ההסתרות האלה ומציף אותן. אז בניתי את המערכת והרצתי, היא כבר הייתה מוכנה למתי שטס ישחרר את הרשימת מועמדים הראשונה שלו.
רגע, זאת אומרת, זה קוד שעובד גם אחורנית ומחפש בעיות שהיו בעבר או מחפש רק קדימה?
אוקיי, אז רגע, אז אני רוצה להזכיר שגיא כבר, באותה תקופה היא כבר הייתה קיימת שנתיים.
טס עוד לא שוגר, אוקיי.
בדיוק, וברגע שטס שוגר, אז כבר הכנתי את המערכת מראש. המערכת, מה שהיא עושה, היא למשל, טס עכשיו אומר, אני רואה סביב הכוכב הזה, ירידה בעוצמת האור של כך וכך אחוזים, של 2%, במחזוריות של 3 ימים. טוב, אני הולך למידע של גאיה, ובודק איזה כוכבים נמצאים ברדיוס של דקת קשת סביב הכוכב הבהיר הזה. שאני מזכיר שטס לא יודע בכלל שיש שם עוד כוכבים. אז גיא, חוץ מלמפות בצורה, כמו שאמרתי, תלת-ממדית, את המיקום של השמיים, היא על הדרך, גם מודדת עוצמת אור. ואני יכול לגשת למדידות האלה של עוצמות האור, אחורה, 3 שנים בערך אחורה, ולראות האם ראיתי איזושהי הסתרה מחזורית, שמתאימה למחזוריות שטס דיווח עליה. אז נגיד הוא דיווח כל 3 ימים שיש הסתרה, אז אני הולך ובודק אצל כל השכנים, האם יש איזשהו אות מחזורי עם הזמן מחזור הזה. וכשאני מקבל אות מחזורי, אז אני בודק אם הוא גם מתאים בתזמון שלו ובמשך שלו, ואני מחשב עוד משהו, את היחסיות של ההסתרה הזאת, את העומק היחסי של ההסתרה, כשלוקחים בחשבון את סך האור שמתקבל מכלל הכוכבים האלה. כלומר, אני מדמה את הסנבור של טס במערכת שלי. וברגע שכל הדברים האלה מתאימים, אני מקבל התאמה, אני יכול להגיד, אני יכול להרים דגל אדום ולהגיד, חבר'ה, החברים של טס, תקשיבו, יכול להיות שהוטעתם במקרה הזה, ויכול להיות שלא כדאי לכם להמשיך לבזבז זמן ומשאבים על המועמד הזה. יכול להיות שזה פשוט false positive, כמו שאמרת.
כן.
וכשבניתי את המערכת והפעלתי אותה, אז ממש על הבאץ' הראשון מצאנו מקרה כזה של טעות, אז עוד לא היה שיתוף פעולה, אז שמרנו את זה פחות או יותר לעצמנו, וכמה שבועות אחר כך צבי מתקשר אליי.
רגע, אבל מה זאת אומרת לא היה שיתוף פעולה? הרי הייתה לכם גישה למאגרים, אבל לא היה שיתוף פעולה בין טס לבין גאיה,
כן,
בין שני הצוותים האלה. אוקיי.
עם טס עדיין לא דיברנו. אז, אבל כמה שבועות אחרי שמצאנו את המועמד הראשון לפולס פוזיטיב, צבי, שהוא חבר במעגל הפנימי, מקבל מייל, חבר'ה, מועמד מספר 152, שזה היה אותו אחד, למעשה מדובר בפולס פוזיטיב, שנגרם בגלל כוכב כפול שנמצא כך וכך שניות קשת מהכוכב הבהיר. וזה היה האימות הראשון, לכך שהמערכת שלי, שבניתי עם המון ניחושים והמון המון המון עצימת עיניים, עובדת. זה נתן לי כבר הרבה יותר ביטחון, והתחלנו כבר לעבוד על המערכת, לפתח אותה עוד יותר, ולהגיש אותה באמת לצוות של טס. ולקח כמה זמן, בוא נגיד, עברנו כמה קשיים.
זה מעניין אותי הקטע הזה. הרי אתם צריכים לשתף פה פעולה בין סוכנות חלל, בין נאסא, סוכנות חלל האמריקאית, לבין איסא, סוכנות חלל האירופאית. סוכנות חלל, דרך אגב, הישראלית מעורבת איכשהו?
לא. זה
אוניברסיטה מול ה...
לא, רק האוניברסיטה.
אוקיי. תספר קצת על התהליך הזה, לא בקטע רע, על התהליך של לבנות פרויקט משותף בין שלושה גופים כאלה, זה לא פשוט.
וואו, אוקיי. אז דבר ראשון, צריך תוצאות. ועל זה באמת עבדתי המון. זאת אומרת, הבאתי להם דוגמאות יפהפיות לכך שהמידע כבר יושב אצלי. ואני יכול לחסוך להם המון 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 שעות, אין ספור שעות של עבודה, של תצפית של טלסקופים ש...
שלא להכווין בכלל את טס לכיוון מסוים.
אז טס סורק את השמיים, הוא גם אי אפשר יותר מדי לשנות.
אבל לא להתמקד על המחקר באזור מסוים.
אבל זהו, החבר'ה של טס, מה שהם עושים, בגלל שהם מודעים לבעיות שיש לטס, אז הם מנהלים מעקב מכדור הארץ. באמצעות המון טלסקופים בהוואי, בכלל ברחבי העולם, וכל לילה על טלסקופ כזה זה הון, כן? זה אלפי דולרים. אז אנחנו יכולים לחסוך להם המון 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 מקרים כאלה. אז הבאנו להם באמת כמה דוגמאות יפהפיות כאלה. אני זוכר שהיה כנס בירושלים, והראש של טס, שקצת היסס מלשתף איתנו פעולה, הגיע, והכנס התחיל ביום ראשון בבוקר, ואני עוד רצתי...
מה זה, ה-IAC שהיה? זה היה ב-2016
או
משהו כזה? בדרך יותר מאוחר.
לא, ביולי 2019.
אוקיי.
זה היה. באוניברסיטה העברית בירושלים, ונסעתי בבוקר, כשהלפטופ עוד מריץ כל מיני חישובים אחרונים בכיסא ליד, ובאתי אליו בלובי של האוניברסיטה עם הלפטופ פתוח, ואמרתי לו, היי, מיסטר ריקר, I want to show you something. והראיתי לו את הגרף, והוא פשוט אמר, וואו, אוקיי, הייתי צריך לראות את זה במו עיניי. אוקיי, ועכשיו ש...
עכשיו שהצלחת לעבוד עליו.
בדיוק, כשהכנסנו... שדגנו אותו בחכה, אז מיד דיברנו עם הראשים של גאיה, והתחלנו ממש לנסח איך השיתוף פעולה הזה יצא לפועל. אז היו כמה, בוא נגיד, כמה מכשולים בדרך, שמנעו מהשיתוף פעולה הזה כבר לצאת לפועל לפני שנתיים. ולפני בערך חצי שנה או כמה חודשים, עלה הצורך בטס שנחיה את השיתוף פעולה הזה מחדש. אז מיד הנעתי את המערכת שוב, ככה ניקיתי את האבק מהקוד, בדקתי שכל הבאגים...
ניקית את כל הג'וקים מהקוד.
כן, בדיוק. ושוב, הצלחתי למצוא מלא דוגמאות מאוד מאוד יפות, שרואים בבירור שטס מבזבז את הזמן שלו על המועמדים האלה, או... שוואלה, טס מצא משהו אמיתי. זאת אומרת, גם למצוא true positives ולחסוך להם המון בדיקות, וגם false positive, וגם לחסוך להם. אז מצאתי כמה דוגמאות כאלה, שלחנו את זה מיד לראשים של טס, הם התלהבו מאוד, הכניסו אותנו לקבוצה, ומאז אנחנו עושים זומים מדי פעם, שהם תמיד מאוד מאוחר בלילה פה.
כן, מכיר את זה.
כן. ואני פשוט משתף מסך ומראה להם, תראו את הגרפים האלה, זה מוכיח פשוט בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שיש פה, או true positive או false positive, והם בהתאם לכך משנים את השיוך במאגר המידע שלהם.
עכשיו, אחד מהם, גאיה כבר מ-2014, טס הוא 2019, משהו כזה, טוב, יש להם עוד כמה שנים לחיות ביחד. חשבתי כאילו שאולי אחד מהם יצא לפנסיה בקרוב, אז מה שאני אעשה, אבל יש להם עוד מה לעשות.
יש להם עוד זמן, כן.
תגיד, השיתוף פעולה הזה עם נאסא ואסא פתח לכם או יפתח לכם דלתות נוספות לפרויקטים נוספים?
זהו, שיש פה קצת בעייתיות, כי בגאיה לא ממהרים לשחרר נתונים לקהל או למשימות חלל אחרות. אז האמת שלא פרסמנו את זה יותר מדי בעולם, אלא רק בישראל, כדי שלא יקפצו עלינו עם כל מיני בקשות של תאמתו לנו מועמדים מהמשימה הזאת וכן הלאה. אז בינתיים אנחנו ככה שומרים את זה קרוב ללב, למרות שאני פה בא ומברבר על זה.
זה בעיה, כי הפודקאסט הזה הוא אינטרנשיונל, אתה יודע. ראיינתי פה את ג'ים גרין, המדען הראשי של נאסה, יכול להיות שהוא מאזין עכשיו, הוא יאזין לפרק הזה.
לא, אז נאסה בסדר, נאסה כבר חברים. נאסה בסדר.
טוב, לא ראיינתי עוד אף אחד מ-DLR, אז אוקיי, סבבה. אפשר להמשיך.
אז אני מקווה, אני מצפה לראות עוד כל מיני התפתחויות בנושא, אבל בינתיים אנחנו רק עם טס, ויש כבר כל מיני כנסים שאנחנו הולכים לספר על זה בהם, ונראה למה זה יוביל.
ומה הלאה אחרי הדוקטורט? נראה לי, אם אתה כבר 5 שנים בתוכו, אז אתה לקראת סיום.
כן, עוד משהו שדיברנו עליו בהתחלה, היה הגילוי של כוכב הלכת הראשון, של גאיה, אז זה גם משהו שהוא לא קשור בכלל לשיתוף פעולה עם נאסה, שקרה שאני עובד עליו כבר שנים, ובאמת הצלחנו לזהות כוכב לכת על ידי הסתרה חלקית בנתונים של גאיה. הלכנו, עשינו תצפיות ספקטרוסקופיות, ולראות אם יש איזשהו אפקט דופלר, ומצאנו התאמה מוחלטת בין המחזוריות של אפקט הדופלר להסתרה הזאת. כלומר, יש שם באמת כוכב לכת. זה פעם ראשונה שגיא מצא כוכב לכת, ואני ושי מאחורי הגילוי הזה, אז אנחנו גם מאוד מתרגשים.
פעם ראשונה ויחידה את עכשיו? או שהם כבר גילו מאז עוד?
יחידה. מאז יש עוד אחד שעוד לא פרסמנו, עוד מעט נפרסם.
סקופ בעל חלל.
ואנחנו עובדים כרגע על עוד תצפיות של ספקטרוסקופיה, על מועמדים אחרים. נראה מה זה יוליד.
אולי בשתי מילים על... דיברנו, הזכרנו את זה מקודם ולא נכנסנו לזה, כן. אבל כשאנחנו נגלה כוכב לכת, אנחנו נרצה לדעת האם יש בו אלמנטים שעשויים להיות מתאימים לחיים.
אוקיי.
איך אנחנו רואים את זה? ואתה תצטרך בשביל זה להסביר טיפה בשתי מילים מה זה ספקטרוסקופיה, כי אתה כל הזמן אומר את זה, ולא כן. בטוח שכולם מכירים את זה.
כן, אני... אוקיי, בסדר. יאללה. אז מגניר. ספקטרוסקופיה.
טוב.
אוקיי, אז כשמסתכלים על כוכב, ולוקחים את האור שלו ומפרקים אותו לקשת שלו, לספקטרום שלו, על ידי למשל מנסרה, אז מקבלים קשת יפה כזאת. עכשיו, הקשת הזאת היא לא שלמה, ואנחנו גם, אני שהייתי משחק עם ברז מים לא יודע, בגינה או משהו כזה, הייתי רואה את הטיפות האלה שהופכות לקשת או קשת בכלל בשמיים, אבל לא רואים שיש שם חורים, יש שם אזורים עם...
בליעה.
בדיוק, עם פחות אור. יש איזשהו צבע שלא מגיע אלינו, או מגיע הרבה הרבה פחות. וכמו שאמרת, אלה נקראים קווי בליעה, והם נגרמים פשוט מכך שיש כל מיני יסודות באטמוספירה של השמשות האלה. השמשות האלה הם גושי גז ענקיים. אז יש כל מיני יסודות או מולקולות פחות, יסודות יותר בכוכבים האלה, שאוהבים את הצבע הזה. הם בולעים את הצבע הזה. האטומים שלהם עולים לרמת אנרגיה אחרת, ופולטים את האור הזה מחדש, רק שהכיוון של הפליטה של האור הזה הוא כבר לא בכיוון המקורי, אלא לכל הכיוונים. אז אנחנו מקבלים בצורה סטטיסטית הרבה פחות אור בצבע המסוים הזה, באורך גל הספציפי הזה. והאורכי גל האלה מתאימים לדברים שאנחנו יכולים גם לשחזר במעבדה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמימן אוהב לבלוע אור בצבעים כך וכך, הליום גם, פחמן וכן הלאה. אז הדבר הזה הוא דבר מטורף, זאת אומרת, אתה מסתכל על ספקטרום של כוכב שנמצא מאוד מאוד רחוק מפה, כן, השמש זה אומנם 8 דקות, אבל כוכבים אחרים זה שנות אור מכאן, ואתה יכול לדעת איזה יסודות יש לו באטמוספירה שלו, זה מטורף. זה ממש מדע בדיוני. אז זה נקרא ספקטרוסקופיה. להסתכל על הספקטרום של הכוכב ולראות איזה קווי בליעה יש בו. עכשיו, אם אתה משלב בין ספקטרוסקופיה להסתרה חלקית, ואתה מסתכל על הספקטרום של הכוכב, ואז מחכה שהפלנטה תבוא ותסתיר אותו, כלומר אתה עושה...
תעבור מולו.
בדיוק, אתה עושה ספקטרוסקופיה בזמן הליקוי החלקי הזה של הפלנטה, אז האטמוספירה של הכוכב לכת גם בולעת חלק מהצבעים האלה.
זאת אומרת, חלק מהאור של הכוכב עובר דרך האטמוספירה של כוכב הלכת,
כן.
ומגיע אל הטלסקופ.
ומגיע אל הטלסקופ עם קווי בליעה חדשים, זה מה שיפה. שפתאום אתה מקבל עוד אזורים עם פחות אור. והאזורים האלה מתאימים משל עצמם גם ליסודות אחרים ולמולקולות אחרות. ועל ידי ההבחנה בין אילו קווים התווספו, רק כשהפלנטה עברה מול הכוכב הלכת הזה, אפשר להעריך איזה יסודות ואיזה מולקולות נמצאים באטמוספירה של כוכב הלכת הזה, ועשו את זה לכמה עשרות של כוכבי לכת. אז יש לנו מידע על הרכב אטמוספרי של כוכבי לכת שמקיפים שמשות אחרות. זה גם משהו שהיה נחשב בלתי אפשרי פעם.
אז לא דיברנו על חייזרים, אבל דיברנו על איך מגלים כוכבי לכת, ועל איך מגלים סימנים שאותם כוכבי לכת עשויים להתאים לקיום של חיים כמו שאנחנו מכירים אותם.
כן, אז נגיד אנחנו מצפים שבאטמוספירה הזאת יהיה חמצן ומצאנו, מצפים שיהיה מים ומצאנו, פחמן כמובן יש בשפע, מימן יש בשפע, ויש כל מיני מולקולות אחרות שזה ממש מגניב כאילו למצוא אותם בכוכבי לכת, למשל מתן, גילו מתן באטמוספירה של כוכב לכת רחוק.
שיש לנו כמה פה במערכת השמש שלנו שיש בהם מתן, נכון?
כן, אצלנו פה.
אצלנו פה.
יש גם בנוגה, אני חושב, כן. בזה אני קצת פחות, אני יותר מתעסק במערכות שמש אחרות, פחות בשלנו.
אז אם בזה אתה לא טוב, אז בוא נסיים פה. אביעד, האמת שתם זמננו, אנחנו פה, תשמע, 54 דקות.
מה אתה אומר?
נראה לי משהו בסדר, כמה? כן, 54 דקות. אביעד, תודה רבה 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 על השיחה.
וואו, תודה רבה לך.
המרתקת הזו.
איזה כיף, איזה כיף.
זה ממש כיף. אני רוצה להודות גם ליוני לוי ולנועם חומש מרדיו כל השפלה על השימוש באולפן המדהים הזה. ולצוות על חלל, אביעד מן הסופרמן שאחראי על הסאונד המופלא שלנו, איתי לאון הדון קורלאון על הגרפיקה, ובן נתנאל. הוא קול כמו Space IL, בטח לא ידעת את זה. הוא עוזר לנו עם הרשתות החברתיות. אני אייל בן זאב, וזה היה עוד פרק של על חלל. נתראה בפרקים הבאים. ביי.
ביי ביי.
There is no pain you are
פדיחה זה לא לחבות את הטלפון תוך כדי
הפודקאסט. לא, שטויות, תענה.
לא, קפץ לי היומן, מה זה דבר? זה פדיחה של חובבן.
לא, זה קטנה.